נשארו שאלות מהשיעור הקודם? אז נתחיל בסוד עוד שלישית, ואם יש לי עוד אז סוד עוד שלישית מאותיות השם היא, האות היא, רמז לבב ספירות למטה מן השלוש ספירות העליונות והיא עוד וב. אז אני מזכירה בקצרה, התחלנו בקוצו של יוד כתב יוד חוכמה והיא ראשונה זה בינה. אז שלוש העליונות הנסתרות זה כתה חוכמה בינה, יוד כה. ואם כן, סוד או שלישית זה הוו של שם הוויה. והוו רומז לשש ספירות של התפארת, מחסד, שנקראת גם כן גדולה, עד יסוד. זה מובן? טוב. והיא סוד קשר של כל ספירות העיונות והתחתונות, והיא עולה עד הקטה ויורדת עד המלכות ומתיימת כל הספירות וכולה מתחדות בה, מהן למעלה ומהן למטה, מהן לימין ומהן לשמאל, והיא הנקראת קו האמצעי. אז ראינו כבר בתאים הקודמים שעיקר התגלות שם הוויה מבחינת שם המפורש זה הספירת תפארת, ולכן בהקבלה בין השמות והאותיות ראינו שדווקא שם הוויה שייך לספירת תפארת. אני חוזר אולי בקצרה על אותה הגבלה כדי שהכל יהיה ברור לכולם.
מלכות. ובנקרא
הנקודות של שם, של השם מתירקה, של התפארת, הן הנקודות של המילה אדוני. זה מובן? זה ראינו. אפשר לומר, זה תלוי במדרגות של התגלות. אני רוצה להסביר את הכוונה פה. כשאנחנו מדברים על השם, וכשזה נקרא שימם, השם זה התגלות של האינסוף בהקשר לעולמות. כי אין לנו תפיסה להוא, אלא רק לשמו. לכן השם בדרך כלל זה ההתגלות של האינסוף, שהוא נסתר לגמרי, כשהוא מתגלה בהקשר לעולמות שברא. זה מובן? זה מובן, כן? ולכן, כל פעם הכוונה הוא ושמו, הוא זה המדרגה הכי עליונה. שמו זה התגלות. פה, במישור של השם המפורש, הוא זה ספירת כתר, ושמו זה הגלול, ההתגלות של הספירת כתר, שמתגלת דרך התפארת. והספירה המלכות זה ההיכל של ההתגלות. שמו מה? כי היכל זה בגמטריה 65, זה אותה גמטריה של אדוני. יש פסוק בחבקוק, אם אתם זוכרים אותו, השם בהיכל קודשו, הס מלפניו כל הארץ, הס זה הגמטריה של היכל ואדוני. טוב, יש שתי כוונות שונות, זה נראה אחר כך. אם כשהשם הוא הכלי והמלכות זה האור, או כשהמלכות זה האור והשם הוא הכלי. זה שייך לעניין אחר, שנלמד אחר כך, לעניין של אור ישר ואור חוזר, זה נראה אחר כך. אבל מקום מקום, פה יש נקודה חשובה. כפי שאמר הרב פה, הוו של השם המפורש זה הקו האמצעי, שמאמת את התגלות כל ההוויה ומאחד את כל הממדים של אותה התגלות. אבל בכל זאת, תגידו לי אם זה מספיק ברור, כשאנחנו מבטאים את המילה השם, שימם, צריך להבין את אותה מילה, את אותה דבר, שימם כפשוטה. ההתגלות של הוא, המעציל, הבורא, היוצר, העושה, והכוונה בלשון המקובלים זה האינסוף ברוך הוא, אז השם זה התגלות, ובשיעור הראשון למדנו כבר, וגם בשנה שעברה, זה הביטוי השם אלוקי ישראל, זה התגלות של ההוויה במדרגה של אצילות, אצילות, תפילת החוכמה. ואחר כך צריך להתרגל לכל המדרגות האלה. אבל מכל מקום פה אנחנו נגיעים לנקודה חשובה. העיקר של העיקר זה הוו. ואחר כך נלמד כמה דוגמאות וכמה רמזים דרך הספר הזה, של המקום שתופסת האות וו במקרא. זה אחד מהעיקרים של כל המקרא והאות וו. תזכרו. כבר שיש איזה רמז ברור בין המספר של האות ושש הקצוות, שש הספירות של התפארת. יש גם בשטח של התגלות העולמות וגם בזמן של התגלות העולמות יש סוד המספר שש בכל פעם. שש שמגיע לשבע. שש, שבע, שישי, שביעי, זה תפארת מלכות, שם ומלכות, זה כל המתכונת של העולם, אם מבחינת הממדים של השטח, אם מבחינת הממדים של הזמן, זה גילוי סוד האות וו. יש איזה רמז לפני שאני אשמע. בתיקוני הזוהר, בין כמה רמזים שיש בתיקוני הזוהר על המילה בראשית, יש הרמז של, אנחנו קוראים את המילה בראשית, בראשית. שיט, במובן הארמית של שיטה, בבריאה של שש, ברא אלוקים את שמיות הארץ. בראשית, דהיינו, העיקר של הבריאה זה המתכונה של שיט. שיטה בארמית זה שש. אם נגיע הפעם, אז נראה שזה סוד שט בן אברהם, שהחליף את הבל אחרי שהרגו קיים. בן? מה אמרתי? פה יש חידוש. כי אברהם הוא אדם האמיתי. טוב, ברור, זה שט בן אברהם. גם כן, אבן השתייה, למשל, זה קשור. טוב, אז אפשר...
מדוע השם
אלוהי
ישראל
זה אבא? השם אלוהי ישראל זה אבא. זה אבא של השם של הציבור. יש גם כן הגדרה אצל המקובלים על העיקר בבניין המשכן, מה שנקרא ווי העמודים, כל הסוד של הווים האלו. יש ספר של, אם אני זוכר, בנו של אשלה, שנקרא ווי העמודים. טוב, וכן, רק נתרגל לאט לאט. הכוונה בתפילה, כי עיקר הכוונות פה זה הכוונות של התפילה, הכוונה לתפילה זה ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אלוקינו מלך העולם, דרך המדרגה שנקראת תפארת, ושהיא הרומזת לזכות של יעקב אבינו שנקרא ישראל. למדנו בשיעור הקודם שהאבות הם עמודי העולם, לפי שאלה אחת שהייתה בצד הזה של השיעור. מי שאל השיעור הקודם? זה אתה. מישהו שדומה לך. שאל, לא, הוא לא נמצא פה. לא, הוא לא נמצא. אבל הוא יהיה. אני אזכיר את השאלה. כשאבות תקנו דרך מעשיהם את הזכות של הבריאות, אז הקובלים אומרים שמתקנים איזה תיקון בספירות העליונות. זוכרים את זה? את השאלה. בהגדרה שאבות הם מחקר על השכינה, אז הגילוי הכי מגולה, אפשר לומר, נילה, של השכת השכינה בעולם, זה דרך יעקב אבינו. ואותו גילוי נקרא קדוש ישראל. אלוקי יעקב וקדוש ישראל. כשיעקב זוכה בשם ישראל, אז יש התגלות של השכינה, שהיא ההתגלות הכי מלאה שהייתה בעולם. טוב. אז אני חוזר עכשיו. סוד עוד שלישית, מאותיות השם, והשם צריך להבין את זה פשוטו כמשמעו, שין מם. יש איזו מציאות שנקראת שם, ושהיא מגלה את, נאמר, השכנת השכנה, את הקשר, את היחס בין העצוב ועולמו. ברור שהכוונה, בעיקר בתפילה, זה הוא, דיינו הרמז לאינסוף. אבל הכוונה של הקריאה בשם זה השם, שם. יש פסוק בספר דברים. ולראה את השם הנכבד הזה. וזה כתוב שם בפסוק שם. אתם זוכרים אותו פסוק? אז בתקופות של ההתגלות, בתקופות של לא רק הנבואה, בתקופות של ממש פשוטות משמעו התגלות. למשל, דור המדבר. זו תקופה של התגלות בעולם. זה דור מיוחד. לא לחינם שזה נקרא, שהוא נקרא דור דעה. הייתה התגלות ממשית של בעולם הזה מעין עולם הבא. למשל, אתם זוכרים מה שאנחנו לומדים ברש"י על הפסוק על השבת, ויברך ויקדש. זוכרים מה שאומר רש"י? זה נתגלה במן, דרך המן. המשמעות של המושג ברכה והמשמעות של המושג קדושה באותו פסוק, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כמו שבת, אז זה התגלה דרך המן. זה היה ניסיון מציאותי, כי ביום השישי יש תוספת ברכה וביום השביעי יש קדושה. זה דוגמה אחת של תקופות של התגלות. בזמן של העולם שלנו כל זה נסתר. אנחנו יודעים שזה אמיתי, אבל מתחילת האמונה אנחנו יודעים את זה. אבל דור המדבר חזה העולם מעין עולם הבא. אפשר לקשור על זה מה שאומר המדרש, שראה את השפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן לוז. אותו דור זה דור מיוחד, ולכן נקרא דור דעה. זה מובן, אתם רואים את המושג. ולכן השמות אשר המקרא משתמש בשמות, אותם השמות, באותה הגדרה, מבחינת שם, שימם, התגלו באותה תקופה. מתאחד מאוד, אני לא זוכר אם למדתי את זה באיזה ספר, אם זה בא אליי ככה מילד ירוחי, כפי שאומרים, שיש קשר בין המילה שם, שימם, השם שמורה על ההתגלות של רצון הבורא, והמילה שמיים, זה המקום של השמות. שמיים. השמות מתגלים משבעים. זה לא הפשט אפילו של המדרש, אבל זה קשור. טוב. הצוד עוד שלישית מאותיות השם, היא רמז לבב ספירות, למטה מן הגימל ספירות העילונות, והיא עוד וב. והיא סוד קשר כל הספירות העילונות והתחתונות, והיא עולה על הכתף ויורדת עד המלכות. אפשר להבין מה שהרב אומר ככה, שהוו הזה הוא קשור לכל הממדים של השם המפורש. אבל מבחינת קו האמצעי, הראש של אותו וו עולה על הכתף, והגב, הגוף נאמר, של אותו וו יורד עד המלכות. אז אחר כך נלמד מה קורה כשהעולמות העליונים הם בתיקונם, אז יש איחוד מגולה של הממדים האלו בספירות העליונות, ואז מתגלית את כלי של הספירה שנקראת דעת. זה נראה אחר כך. זה איחוד העולמות, זה גמר התיקון. אבל מכל מקום זה שייך לאותו קו האמצעי. יש הגדרות שקשורות למה שאומר הרב פה, שמלמעלה למטה, המילוי של ספירת כתף מתגלה דרך ספירת חוכמה מצד ימין, ספירת בינה מצד שמאל. במילים אחרות, המילוי שבכתף, התוכן בכוח, שאותה התחלה של חוצה של יום שבכתף, אז מתגלה מבחינת חסד דרך הספירת חוכמה, ומהווה התחלה של קו החסד. מבחינת דין דרך ספירת בינה, וזה התחלת קו הדין. אבל אותו מילוי אחר כך מתגלה דרך תיקון שש הספירות של הקו האמצעי שנקרא הוו, וכשהייחוד, התיקון הוא בתיקונו נאמר, אז אותו מילוי מתגלה בבחינת דעת למעלה מהתפארת. והתפארת זה, זה הגילוי של המילוי של דעת. ואחר כך גמר התיקון זה כשמלכות יכולה להיות הכלי של הגילוי של התפארת באיכות גמור. אני מודח שזה לא ברור, כן? צריך להתרגל. זה תוכנית לאולי חודש שלם. צריך להתרגל לזה. נראה אחר כך איך האורות מתגלים, מתבשטים, כל אחד בממד שלה, שאור זה זכר או כמו? זכר. כל אחד בממד שלו, ואחר כך כל ההיסטוריה של העולמות זה להצליח באיחוד מחדש, בזיווג מחדש, כל הממדים האלו. ואז כשהאיחוד הצליח, אז האורות דחוכמה, דרך בינה ותפארת, מתגלות במלכות, וזה תיקון של עולם במלכות שדי, כפי שאנחנו אומרים בתפילה. טוב, אז פה, אם לא צריך לעבור על כל הפרטים האלו, רק להתרגל, ואני אחזור כמה פעמים על זה, עד שזה יהיה בבחינה ותרגילנו.
רגע, רגע,
כן.
שם אצלנו היום
מתפקד
כשם עצם כללי. פה זה שם, זה עצם שם עצם
פרטי. לא הבנתי את השאלה.
אנחנו בדרך כלל בשפת יום יום, ואומרים שם, זה שם עצם כללי, זאת אומרת, מילה סתמית. פה זה מתפקד כשם ספציפי, לא כשם...
תשמע, קודם כל צריך להבין שאנחנו משתמשים במילים של המקרא, במילים של התורה, כדי לבטא כל מה שאנחנו רוצים לבטא בעולם שלנו, מבחינת עולם הבריאות, כן. אבל קודם כל צריך להבין את המשמעות של כל אותם התיבות, כל אותם המילים, מבחינת לשון הקודש. אז, אם הבנתי השאלה שלך, אתה שואל כי עכשיו אנחנו משתמשים במילה שם, בבחינת והסכמה, כן? איך אומרים את זה בעברית? זה מוסכמות, מוסכם, כן? הסכמנו שלמשל, הטבע שולחן מורה על החפץ שנקרא באופן מוסכם שולחן. אבל בבחינת לשם הקודש, כל שם מורה על עצם הדבר. למשל, כשאנחנו מוצאים במקרא, שהמפרשים מדייקים כשבן נולד, מי נותן לו את השם? לפעמים זה האם שקרא את השם, לפעמים זה האב, לפעמים זה הקדוש ברוך הוא שיקרא לו אותו שם, כן? אבל מכל מקום, כשקוראים איזה נולד, איזה ילד שנולד, קוראים אותו בשם. זה לא עניין של הסכמה. זה גילוי רצון הבורא בשבילו. למשל, תגידו לי אחר כך אם זה נשיג ברור, כן? שמות של האבות, שמות של כל הדמויות של המקרא, זה לא שם מוסכם, זה לא שמות מוסכמות, כן? אולי, בפרשה שאנחנו עוסקים בה, כשאנו רואים ששרה אמנו החליטה להפריד, להבדיל בין ישמעאל ויצחק. אז זה מתגלה, הסיבה האמיתית, הסיבה העמוקה לפי המדרש, כל שכן לפי הסוד, זה מתגלה דרך השם של הילדים האלה. כי יצחק נקרא יצחק לשון עתיד. וכשזרה אמנו ראה את בן הגר המצחית משחק לשון ההורה, החליטה זה רשע, זה צדיק. אנחנו לא מבינים למה, צריך ללמוד. המדרש עוזר לנו להבין מה קרה, כן? מי שצוחק בהווה, זה סימן שהוא רשע, זה מה שצריך להבין. מי זה צוחק רק בבחינת לעתיד לבוא, הוא בבחינת צדיק. ואתם רואים שאי אפשר להבין את המסר של התורה, אפילו בסיבורים האלו, בלי להבין את החשיבות של המשמעות של שם של כל דמות ודמות שבמקרא. וזה רק דוגמה שכל מה שקורה בעולם ישור שם עצם. זה מספיק ברור. או אתם רוצים שנלמד קצת יותר אותה דוגמה, כן? למשל, המדרש אומרת על אותו פסוק, ותראה את בן האגר המצרית משחק, חכמים גדולים באים ואומרים, אין צחוק זה אלא גילוי עריות, אין צחוק זה אלא שפיכות דמים, אין צחוק זה אלא עבודה זרה. מה, צחוק של ילד קטן, שרה אימנות רעה, לפי החכמים האלו, זה רבי יהושע, זה רבי עקיבא וזה רבי אליעזר. ואחר כך בא רבי שמעון בר יוחאי להוסיף משהו. חכמים גדולים, עצומים, כן? במדרש. זה לא סתם. אומרים, מה ראת שרה אימנו? ואמרה לאברהם, מכיוון שהילד הזה מצחק, בלשון הווה, לא יירש את בן העמה עם בני עם יצחק. מכיוון שבני יצחק הוא בבחינת שחוק עבר לעתיד לבוא. כן? ויש הרבה מקורות בתלמוד על זה. מה ההבדל בין השחוק בהווה והשחוק לעתיד. רק בקצרה ונגיע לאותה נקודה. שם יצחק זה שם העצם של נשמה של הנפש של אותו צדיק. היא נקראת יצחק. זה לא שם מוסכם. כן? ושכחנו את כל זה. אבל זה מההתחלה. אדם זה אדם, קין זה קין, הבל זה הבל, זה לא שמות מוסכמות, זה שם עצם כל פעם. אז המדרש הזה של רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, שמכיוון שרואים איזה בנו של אברהם אבינו, בנו של אברהם אבינו יורש מהצחוק. מיד, מה זה צחוק? זה שמחה, כן? מיד כשהבשורה של הבן מתקיימת, אז יש אפשרות להיות בשמחה. איזה שמחה? בנו של אברהם יודע שיש בורא בעולם, יש משמעות בעולם. זה אופן אחד שאפשר להסביר את כל העניין, אפשר באופנים אחרים, אבל אני לוקח שביל אחד מהעניין. ולכן, כל בן של אברהם אבינו, יש לו, בירושה שלו, יש לו את הסגולה של השמחה. אז הוא צוחק. אבל יש שתי אפשרויות. מי שמסתפק בהווה של העולם כמות שהוא, עם הטוב ועם הרע, והוא צוחק בשום ההווה, זה סימן, זה ברור שבנפשו יש גם של רשעות. כי כל עוד שהוא מסתפק במה שהבורא לא מסתפק, כי הזמן של העולם לא נגמר, ולכן התיקון של העולם לא נגמר, וכל עוד שהעולם הוא בבחינת טוב ורע, אז אסור למלא שחוק פיו בעולם הזה. זה גמרא מפורשת, כן? אז ימלא שחוק פיו. מה זה אז? לעתיד לבוא. וכל עוד שאנחנו בבחינת העולם הזה, אז זה סוגיה בברכות, בכוונות התפילה, הפסוק של גילו ברעדה. יש גילה, אבל יש גם רעדה. רק שחוק זה אסור. רק אז ימלא שחוק פיו. זה מובן? טוב. שרה אימנו הבחינה את זה. ומה זה להיות רשע? בין אדם למקום זה עבודה זרה. זה מה שאמר מי שאמר, השחוק הזה הוא עבודה זרה, והוא מבין פסוק על זה. בין אדם לחברו זה שפיכות דמים, ובין אדם לעצמו זה גילוי עריות. ולכן יש מסר ברור באותו מדרש, כן? מי שנקרא יצחק הוא בבחינת צדיק. מי שנקרא מצחק הוא בבחינת רשע. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, איך ייתכן, איך אמר המדרש, איך אמר רבי שמעון שאמר המדרש?
אפשר,
זה
ישמעאל
בבית אברהם אבינו, חס ושלום. חס ושלום, בביתו של אותו צדיק. בביתו של אותו צדיק, דבר כזה. ולכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין צחוק זה, אלא התחרות עם יצחק. ישמעאל היה צוחק על יצחק ואומר, אני נוטל שני מנות. זה הירושה של הבכורה, כן? שני חלקים. ואז רבי שמעון בר יוחאי מפרש מה הוא רוצה לומר. לא שהוא מתנגד לדעת רבותיו. היו רבותיו לרבי שמעון בר יוחאי. למשל רבי עקיבא ו... בנפלא. לא אומר ככה, בביתו של אותו צדיק, כשישמעאל היה בביתו של אברהם, בביתו של אותו צדיק, דהיינו אברהם, השחוק הזה, זה לא שחוק של עבודה זרה, גילו עריות ושחוד דמים, אלא שחוק אחר, שהמדרש מגלה את זה גם כן, מסביר אותו, השחוק של התחרות. לא אתה בכור, אלא אני נוטל שני חלקים, כן? ואתם רואים שאנחנו חיים אותם הבעיות, כן? עם ישמעאל. ומי שלומד את, מה שנקרא הרגישות הדתית של המוסלמי כמוסלמי, אני לא יודע אם אתם מכירים מה זה להיות דתי אצל מוסלמי. אני משכונה שאתם לא יודעים מה זה להיות דתי אצל גוי. זה בלתי אפשר ליהודי לתפוס את זה, כן? אבל מבחינת לימוד אפשר להגדיר, כן? אז מוסלמי הוא בנו של אברהם, אני מדייק, לא של אברהם, אלא של אברהם. לפני שינוי השם של אברהם לאברהם, נולד ישמעאל. זה מובן, כן? לכן אותו פסוק אומר, את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם. אבל כשנולד, אברהם היה בעודו בזהות של אברהם, דהיינו, לא יצא עוד לגמרי מקליפת ארם. זה מובן מה שאני אומר? הוא בתהליך, כן? אבל באותו תהליך נולד ישמעאל. אז ישמעאל הוא כבר קשור לאמונה של אברהם שהכיר בבורא. אבל הוא מסתפק בעולם של הבורא, וזה ממד דתי חשוב, להכיר בבורא. שהעולם שלנו יש לו בורא, זה האסלאם, כן? אבל העולם שלנו כמות שלו. זה סוף, זה הנקודה הסופית של העולם. אין לו תפיסה של עולם מאחר עץ הדעת טוב ורע. הוא העולם שהבורא ברא, וזה העולם, ואין אחר עוד, זה העולם של טוב ורע. ולכן השחוק של ההנאה, הנאה של העולם, ואין שום רגישות למוסר של התורה. צריך להתגבר על ההנאה ולהגיע לשמחה של המצווה כדי לתקן את הרח שיש בטוב. זה מובן? זה ההבדל בין ישמעאל ויצחק. רק דקה, אני אגמור. מצד אחד הוא מאמין אמיתי, הוא מאמין שיש בורא, הוא בשמחה. כל מה שהוא מקבל בהנאות העולם הוא מקבל מהבורא. הוא דתי אמיתי באותו ממד. אבל מה חסר? חסר ההבדל בין העולם מבחינת העולם הזה, טוב ורע, והעולם מבחינת אז, אם אני אשחוק פינו, העולם שכולו טוב, העולם של המוסר, של תיקון המוסר. זה מובן? ולכן, אין לנו כל כך הבדלים בהגדרה של הדת אצל המוסלמי, מבחינת דת. אבל מוסר זה עולם אחר לגמרי. זה מובן? מה שאני אומר? טוב, אז אתה רואה שזה חותר לעצם של הזהות. זה לא שמוסכם. זה מובן? זה רק דוגמה אחת מני כמה. מה השאלה? טוב, זה פרשה אחרת, נאמר, כן? אבל כדי להתקדם בנושא שלנו, רק ברמז קטן. אני חוזר לעצם העניין. המקרא מגלה לנו שאברהם, בעודו אברהם, נקרא אברהם העברי. כן? אז אברהם העברי, והוא כסדים, לפי הגמרא, היה אב לארם. כן? אז מה מסביר המדרש על הרצון של אברהם לנתק את עצמו ממה שקרה לאותו עם העברי מצאצאי העבר שהיו בעור כסדים. כן? שלילת עבודה זרה, האלילים, והכרה בבורא. והוא, באותו שלב, הוא מאמין אמיתי בבורא בבחינת אלוקים. זה מובן? אז הארמי הזה, נאמר, היה כבר מאמין אמיתי בבחינת בורא העולם וייחודו של בורא העולם, אבל בבחינת אלוקים. הוא צריך להגיע עד הפרשה של ברית בין הבתרים, עד שנכתב התורה, והאמין בשם. אז יש מהפכה בזהות שלו. מהאמונה באלוקים, אמונה אמיתית. הוא מגיע לגילוי העצם העברי שבו, והאמין בשם. החידוש של אברהם זה אמונה בשם. כל שהיה בבחינת אברהם, הוא היה מאמין באלוקים בורא עולם. וזה חידוש עצום. אז פה הוא מקבל שינוי השם. ואז הוא מגלה בזהות שלו את הסגולה להיות אב המון גויים, מבחינה אוניברסלית, עברי ממש. כל שהיה ארמי, לא היה בבחינת אב המון גויים. זה מובן?
כן.
טוב. אז אפשר גם כן לקחת כמה דוגמאות אחרות. ולכן יש לנו יחס, אני לא אמרתי תפיסה או השגה בשם עצמו, אבל יש לנו יחס לאינסוף דרך השם. אותו שם שימן התגלה בעולם בתקופות מסוימות. והנביאים היו יודעים אותו. אנחנו מאמינים, מכיוון שאנחנו בתקופה של הסתרת פנים של אותה התגלות. לכן השתמשתי מההתחלה בביטוי התגלות. ובתקופות של הסתר פנים, וכל שכן של הסתרה בתוך הסתרה, אז לפי רוח אלו שמסוגלים לרוח הקודש, דרך רוח הקודש, יש להם איזה יחס לאותו גילוי. אבל מי שאינו מסוגל לרוח הקודש, וזה בני עלייה הם מועטים, כן? אז זה דרך האמונה. אנחנו מתקשרים לכל הסיפור של המקרא בהקשר לנושא שלנו, גילוי השכינה, התגלות, דרך האמונה. רק שוב, ויתכן אפשר להגדיר את זה, מה זה מטרת חוכמת הנסתר? להדיעב, לזכות, ואותה סגולה של רוח הקודש כדי להכיר בבחינת דעת ולא דווקא בבחינת אמונה. זה מובן? כן? מה שנקרא בשם הרמב״ם חסידות. מי שמגיע לרמה של חסיד, אז הוא מגיע לרוח הקודש. אתם זוכרים מה שמסביר הרמב״ם בהקדמה של פרקי אבות, כן? ומה שהמקובלים מגדירים כקבלה. אז הרמב״ם מגדיר את זה חסיד. כן. אם הרמב״ם היה מקובל, היה חסיד. אז מכיוון שהרמב״ם היה באמת חסיד, לכן. אז רק דקה. כל הלימוד הזה על הדוגמה, זה חלק מהנושא על השם יצחק, זה ברור שכל שמות שבמקרא זה אותו העניין. יש חכמים שמגדירים אותם כדורשי רשומות. הם מכירים את המשמעות של השמות. אז יש במדרש כמה רמזים, אבל זה חוכמה שלמה, כי זה פשט המקרא. מה זה אדם? מה זה קין? מה זה הבל? מה זה אברהם? מה זה יצחק? מה זה יעקב? וכן הלאה. זה מובן? טוב. ייתכן שזה אתה ששאלת אותה שאלה בשורה הקודם. נכון? טוב. אז נמשיך. פה אני רציתי... יש לך שאלה. נשאר לך שאלה? לא. פה אני רציתי להוסיף משהו. יש חלוקה אצל המקובלים בין העולמות העליונות, דהיינו כתר חוכמה בינה, והעולמות התחתונות, דהיינו תפארת ומלכות. העולמות של יודקה והעולמות של ופקה. אני אתאחס הערב רק לכלל אחד של אותה חלוקה. העולמות העליונות זה נקרא עולם האמת. לא במובן של עולם האמת ובתורת הנגלה, כן? בית החיים. אלא עולם האמת והאינו התגלות האמת. באותו עולם, עולם האמת, אין בחירה לבריאות. לבריאות שנמצאות באותן מדרגות, כן? אין בחירה. ועולם דווקא זה דווקא עולם הבחירה. זה מובן? כן. תסביר קצת יותר. של מי? של הבורא? טוב, צריך לדון על זה. מכל מקום, אני לא מתייחס באותו מישור שהבחירה של הבורא. אתה מתכוון לחופשיות של הבורא. כי באותה מדרגה זה למעלה מהבחירה, אבל זה לא תשובה. אני לא מתייחס לאותו נושא, אלא לבריאות, הנברא, אין שום בחירה באותה מדרגות. הבחירה מתחילה דווקא מתפארת ולמטה, ברווקי. אז אתם רואים את ההקבלה, י'קה ו'קה. ועבר זה התפשטות של היוד למטה. והתיקון של העולמות והנגלות לנו בנינו על עולם, הנגלות זה תפארת ומלכות. התיקון של העולמות זה לתקן את עבר. ולהחזיר אותו במדרגה של יוד. זה מספיק ברור? כן? עוד לא. פרדקה. יש פסוק שאני רוצה להסביר ביחס לאותו נושא. והיה ביום ההוא, יהי השם, דהיינו י' כרבקה, אחד, ושמו אחד. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד, ושמו אחד. השם, בבחינת העולם הזה, זה י' כרבקה. והשם בבחינת עולם הבא זה יהיה, י'קה, י'קה. כשהעולם דווקה עולה למדרגה של י'קה, אז הגמר התיקון. אז מתגלה השם יהיה, י'קה, י'קה. זה מובן? ולכן תזכרו את זה. כל התיקונים שצריך לתקן בעולם זה לתקן את עבר ולהחזיר אותו במדרגה של י'. וזה תלוי בכלי של עבר, דהיינו המלכות, ההא האחרונה. אז כשההא האחרונה היא מתוקנת, אז היא יכולה לעלות באותה מדרגה של ההא הראשונה, בינה, זה העלייה של מלכות לבינה, ואז העבר לתפארת עולה למדרגה של חוכמה, זה גמר התיקון. בשום אחרת ממה שראינו בהתחלת השם. אז תזכרו את הפסוק. ראיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. טוב. ומה שרציתי להוסיף באותה בחינה, שאצל המקובלים, העניין של הבחירה, זה דווקא מה שצריך לתקן. אנחנו צריכים להיות מסוגלים מהבחירה, כדי לתקן את העולם. אבל השאיפה, המטרה, זה דווקא לתקן את העולם ולהפך, לגמור עם הבחירה, להגיע למדרגה של האמת. כי הבחירה זה דווקא האפשרות של החטא. והסכך של הצדיק, שהוא מאבד את אותה בחירה. הוא לא יכול לבחור ברע. זה השכר של הצדיק. לכן צריך להבין את זה. צריך להגיע לאיזה גיל כדי לתפוס את זה, כן? עד 70 שנה צריך לתקן את העולם, ולכן הבחירה זה ערך עצום. כן? מי שאין לו בחירה, הוא לא יכול לתקן את העולם. אבל השאיפה, המטרה, זה להגיע למצב שלא צריך בחירה, כי הבחירה היא מסוכנת. כי דווקא דרך הבחירה אנחנו מגיעים למכשול של אחר. זה מובן, כן? אז אנחנו נמצאים במדרגה של למעלה מהבחירה, כן. אני אומר דקה ההפך, כן. רק כדי לדעת, אנחנו לא יכולים לתפוס אם מדובר בניסיון. לדעת, בכל המקורות, כשמדובר בבינה וחוכמה וכתר, אין לנו שום ניסיון מזה. ולפי הכלל הזה אפשר להעיר את הנושא. מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם של הבחירה, ומדובר בעולמות של מיקה, בעולם האמת, לא בעולם הבחירה. רק אני הוספתי כדי קצת נחמה, כן? צריך לדעת את זה, שהשאיפה של הצדיק זה להגיע לאותה מדרגה. אולי אני אתן את הדוגמה של הבעל תשובה. כן? הקריטריון של תשובה אמיתית זה שבעל תשובה לא יכול לחזור לסורו, לא יכול, אין לו בחירה בזה. וזה השכח שלו. זה מובן, כל עוד שלא הגיע לאותה מדרגה שהוא לא יכול לעזור לאותו חן, זה סימן שהתשובה איננה שלמה. אז כשהתשובה היא שלמה, הוא לא יכול. איפה הבחירה? אין לו. וזה השכח שלו. אז זה התהליך של העולם. לפי תורת הרב, התשובה האמיתית זה חזרה של העולם כולו לאותה מדרגה של למעלה מהבחירה. זה מובן? אז אם ככה, ואחר כך נראה השאלה, אם ככה, מה התועלת של בריאת העולם? אם ככה, זהו, ככה. אז זה נמד אחר כך, כן? אפשר להראה בקצרה, תגידו לי אם זה מספיק ברור, שזה ההבדל בין המושג של הגן עדן למושג של העולם הבא. ההבדל שאין הבדל, זה אותו עולם, כן? אבל מהו ההבדל? שהגן עדן זה היה מתנת חינם, ועולם הבא זה אותה מתנת חינם, אותו עולם, אבל עם הזכות של אחרי הבחירה של העולם הזה. זה מובן? כן. מה? נכון, אני לא נכנסתי להיות המרגל. אבל אני נושא בכללות. מה שרציתי להוסיף שזה... ודווקא אני נזכר באיזה מדרש שיש בהתחלת פרשת חיי שרה, בזוהר. הזוהר שואל למה נשמה יורדת למטה. היא כל כך בעולם שכולו טוב, למה למעלה. למה היא רוצה לרדת? למדתם את אותו מדרש, כן? בזוהר. כי למעלה, לפני הבריאה, לפני שירדה למטה בגוף, היא בבחינת בת בבית אביה, ואביה המלך. אבל כשהיא למטה, היא בבחינת אישה בבית בעלה. וזה השוני המהותי בין שני המצבים האלו. כן? בבת אצל אביה היא חיה בחיים של מתנת חינם. זה לא שלה. הרבי שיש לה את כל מעדני העולם. זה לא שלה. אבל אישה בבית בעלה, זה שלך. תפסתם? כן. טוב. ומכל מקום, יש איזה תוספת, זה נלמד כשנגיע לחידוש שיש באור ישר. באור ישר, האור חזר, אבל חוזר עם תוספת יש. באור ישר יש כפליים. סליחה, לא חוזר, יש תוספת מאור ישר. כן.
אבל אין זה לא נכון דבר שבמעלה, אבל גם כשאני לא מסוגל
תשמע, אתה צודק, באותה בחינה, בריאה, להיות בורא, ובחירה, להיות בוחר, זה אותו דבר. אני עושה ממני מה שאני רוצה, זה סוד הרצון. למשל, וזה ההוויה האמיתית. אז, אבל זה שונה לגמרי מהבחירה של העניין של הבחירה של הפילוסופים, יותר ברור. אבל בעולם של רבקה יש בחיר. וקבלת המלכות שמיים זה אותה כוונה לייחד יודקה ורבקה. אז בזמן של הכוונה אנחנו תחת עול מלכות שמיים, אנחנו יצאנו מאותו עולם שיש בחירה. זה מובן, כן? אז אולי אני אוסיף קצת משהו בזה ותגיד לי אם זה מספיק ברור. כדי להסביר דווקא למה הרב מדגיש את החשיבות של הוו. בוו זה מתחיל העניין. כן? העניין, דהיינו, מטרת הבריאה. וזה ברור, כי הבורא זה בבחינת עולם הבינה שנקראת בריאה. כן? עולם חסד יבנה. הבריאה מתחילה בחסד. כן? הבורא ברא את העולם מחסד על מלכות. זה מובן? פעם למדנו דרך רמז, אני אזכיר את זה בקצרה, זה בפסוק ג' של מעשה בראשית, ויאמר אלוקים, יהי אור, זה אור דחסד, ויהי אור, אור דגבורה, ויאמר אלוקים את האור כי טוב, אור דתפארת, ויאמר אלוקים בין האור, אור דנצח, בין החושך שזה אור דהוד, פה יש סוד, ויהי ערב אור ליסוד, ויהי בוקר אור למלכות, וכל זה יום אחד. אז עולם חסד ימנה, זה מתחיל ביהי. זה קצת מובן, כן? טוב. מה השאלה היא, למה הוד זה חושך? כן. בוא, אולי את הערב יהיה אור. פה ספירה יסוד כשנגיע נראה שיש, סליחה, עוד, יש, זה לא קל. ההפך אותיות זה, של עוד זה, וליבי דווה, דלת ובה, כן. וכל העניין הזה זה קשור שם. טוב, מכל מקום, רק דקה, אני עוד מוסיף משהו כי אני עלול לשכוח, ואחר כך תשאל. אז מה שצריך להבין ש... מה זה הבריאה? זה העולם ליה, יודקה, יורד בחלל של הנגלות ונהפך לבבקה. והתיקון של העולם זה התיקון של בבקה הנגלות כדי לתקן אותם ולהעלות אותם למדריאה של יודקה. והיה ביום ההוא, יהיה. השם של העולם הבא, בבחינת העולם הבא נאמר, זה לא יודקי רבקי, זה יודקי יודקי. זה השם יהיה. זה שם יותר נעלה מכל השמות כולם. היה ביום ההוא, יהיה. טוב, בבחינת העולם הזה, מה אומר לנו השם יהיה? הוא אומר לנו אהיה. אבל זה דרך יודקי רבקי. זה נורא? טוב, אפשר לקשור את זה ל... אחר כך שאני לא בטוח שאם גבירול בכתר מלכות שלו שם את חוכמה, חוכמת הקבלה בדיוק, אבל במקום מקום זה הסוד של כתר מלכות. כן. כשזה נגמר, אז הכתר היא במעלה של המלכות והמלכות היא במעלה של הכתר. טוב, זה עוד פרשה אחרת. אז חכמי הקבלה, ואני אומר את זה אחר כך דרך השלב, כי הוא סידר את זה באופן הכי פשוט, כן? הסבירו את זה ככה, שאנחנו נמצאים בעולם שנקרא עולם המום, מם וב מם. ואצל, תראו כאן בכמה מקורות, בכוונות של כמה סידורים, כי השם מום זה שם קדוש, מם וב מם. זה גילוי השם, רצון השם גבי העולם שלנו שנקרא עולם המום. מה אגם התחייה של מום? נכון, זה הטבע. ההבדל בין עולם האמת לעולם הבחירה, כלומר עולם האמת לפי הגדרה שראינו, ועולם הבחירה, זה ההבדל בין עולם האמת, עולם המחשבה, מחשבת הבורא, ועולם הטבע. ובבחינת הטבע נכנס סוד המום. איך? זה מובן? ואיך מסבירים את זה? אתם זוכרים שראינו את כל המדרגות כבר בשיעור הקודם. הרצון כרצון זה בבחינת כפל. הרצון כמחשבה זה בבחינת חוכמה. זוכרים את כל זה, כן? ומחשבת הבורא זה בבחינת בריאה. עד כאן זה שלמות גמורה, זה... והמדרגה התחתונה של עולמות העליונות נקראת בחינת עולם הבא, כן? עולם הבינה. ויש למעלה מזה, ילכו מן חיל אל חיל, לאינסוף מדרגות עד אינסוף עולמות. אבל בכל זאת, מיד כשאנחנו נכנסים דרך הוו, אז אנחנו נכנסים מבחינת השם השייך לטבע. זה השם אלוקים, כן? זה השם קדוש. אבל בגמטריה מום. כן? אז הם מסבירים ככה. ההגדרה של האורות העיונים במקרא זה מים. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. וכשהיוד של מים יורד למטה, אז מופיעה המילה מום. זה מובן? אז כשהיוד של חוכמה יורד דרך הוו של תפארת, מתגלה עולם הטבע. שהוא עולם המום. ושבו יש הרווח של הבחירה, ושבו צריך לתקן את התיקונים. ושורש כל התיקונים זה נמצא בבינה. לכן בינה זה התחלת התגלות הדינים, כפי שאנחנו ראינו בשיעור הקודם. כן. ועכשיו תבינו למה המקובלים אומרים שהמילה מום זה שם קדוש, כן? לא סתם המום הזה של הטבע, זה התגלות הנברא. מה ההבדל בין הנברא והאדם? מה? התגלות הנברא, אבל נכון, מה ההבדל בין הנברא והבורא? זה המום של הנברא. אפשר לקשור את זה לעניין של מהות הלבנה. הביאו עליי כפרה ש... כי... מה קורה פה? התנאי, יש איזה מום. התנאי של הבריאה, התנאי של קיום הבריאה כבריאה, והגדרה של הבריאה, זה להיות זולת מהבורא. אז התנאי זה אי שלמות של הבריאה. אם לא כן, לא הייתה בריאה. אם הבריאה הייתה שלמה מלכתחילה, לא היה הבדל, לא היה הפרש בין הבורא והנברא. התנאי של הקיום של הבריאה זה המום של הבריאה. והמום הזה הוא קדוש.
זה מום
עובר על גמר התיקון. טוב, זה מובן? כן. זה אולי, אני אוסיף קצת רמז ונחזור לעניין שלנו. אז זה סוד הוו, כן? אתם רואים שבוו מתחיל כל העניין של העולם. אם זה בשטח, יש צפון, דרום, כמרה. אם זה בזמן, זה ששת ימי המעשה, שתה אלפי שנה, שנים, וכל. המהות של העולם שלנו זה וו, בכל הבחינות. גם הנפש, הכל. אז אותו פסוק אומר, יקבעו המים במקום אחד. אז כשהקו של היוד יורד למטה ומתפשט בבר, אז המילה מקום מופיעה. כי מה ההבדל בין מים ומקום? זה הקו. אז יקבעו המים, ומים יש שני מים, שני מים, המים של ההתחלה והמים של הסוף. יקבעו המים, אז המקום מתגלה. טוב, זה קשור לסוד המקום. כשהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ולא העולם מקומו. וגם כן, השם מקום זה שם קדוש. אבל אתם רואים איך המקובלים מדייקים בכל ההגדרות האלה. וזה מגלה שהקבלה קדמה לתורת הנגלה. כי רק דרך הקבלה, הביטויים של תורת הנגלה יש להם משמעות. בלי זה, זה דווקא דבר מוסכם. זה מובן מה שאני אומר לך, כן. הקבלה זה המפתח לתורת הנגלה. כי בלי זה, אין לנו לשון הקודש. יש לנו, אמר, לשון דתי, של דתיות, של מוסר. אבל גם אצל הגויים יש לשון של דתיות, של מוסר. אבל חומת האמת, וזו הגדרה של חומת הקבלה, לפי המקובלים, כן? למשל, הרבנו בחיי, כשהוא אומר, לפי חוכמת האמת, כן? חוכמת האמת זה חוכמת של לשון הקודש. ואני חוזר למה שראינו בשיעורים הקודמים, העיקר לימוד חוכמת הנסתר זה לימוד השפה העברית מבחינת לשון הקודש. זה העיקר. כל השאר זה דרושים של חכמי הקבלה. כל אחד והדרוש שלו. אבל העיקר זה לתפוס את משמעות העברית כפי שהשתמשו בה הנביאים. זה עיקר חוכמת הקבלה. זה מובן. אתם רואים איך זה פשוט, כן? למשל, כשאנחנו נגיע ללימוד של עבר, אז נראה שלמשל סוד דבר ההיפוך, כן? וכל הנושאים שיש בזה. אבל זה מתחיל ומסתיים בדקדוק עברי. אבל דקדוק עברי לפי חוכמת הנביאים, לא לפי חוכמת המדקדקים. זה מוכן. לא, אבל גם המספרים זה לשון עברית. ויש ספר שמקובל ענקי, שהיה מדור הקודם של הארי, שזה רבי דוד בן זלמן, על האלפבית. אז כדאי, אם אתם רוצים ללמוד את זה, ותראו שכל חוכמתו, וזה כל הקבלה, זה דרך ההסתכלות של המשמעות של אות ואות באלפביתה של הלשון הקודש. ולכן לא צריך להגיע למכשולים של המיסטיקה, שזה פילוסופיה על נושאים של קבלה, אבל לא קבלה ממש. הקבלה ממש זה עברית מבחינת לשון הקודש, כדי להבין את המקרא, וכדי להתחיל להבין כוונות המצוות והתפילות. זה העיקר. כל המיסטיקה האחרת זה מיסטיקה. יש קבלים מיסטיים. למשל, שמעתם על רבי אברהם אבולעפיה, כן? אבל רבי אברהם אבולעפיה לא היה רבי אברהם אבולעפיה, אם הוא היה קודם כל מקובל. המיסטיקה שלו זה מיסטיקה, אבל הקבלה שלו זה משהו אחר. יש קשר אצלו, אבל...
אתה יכול להסביר שבעצם האותיות, זאת אומרת, קדם לדיבור.
עוד לא תפסתי לגמרי את השאלה שלך. קודם כל, מי אמר שזה קדם?
בגלל שאם אנחנו אומרים שכל החוכמת הקבלה היא סוד באותיות,
כן.
גם
הדיבור בעצם אתה מתכוון את צורת האותיות.
גם את צורת האותיות וגם את האותיות היא כתב.
תשמע, תשמע, האותיות היו קודם כל בעל פה, רק אחר כך למפרע בכתב. ויאמר השם אל משה, לא כתב, אמר, יש מצווה טוב כדי לא לשכוח. זה למפרע. מלכתחילה זה דיבור. כי אשר במאמרו ברשע. הוא הרפיק אותו. אז מי שלומד את האותיות דרך הכתב, זה כדי להגיע למשמעות של המאמר של כל עוד ועוד. ברור. זה משנייה הצורה, זה משנייה. תראו אחר כך, זה רק כדי לעזור את המתחילים, כדי להגיע במה מדובר. אבל במה מדובר זה למעלה מאוד. זה שם שלא נכתב ולא נקרא. זה מובן מאוד. הכתיבה זה למחייר, זה ממש מאוחר בתהליך הזה. ואני למדתי שזה סימן של ילדות, של האנושות. מה? זה נושא אחר. כי בנושא שלנו יש גם כן מדרגה שגם הכלים של האותיות זה לא כתב. יש מדרגה שגם הכלים של האור זה אור כבד. וכשהיה צורך לכתוב כדי לזכור, זה סימן של ירידה. אני זוכר את הרב שיהודה זכרונו לברכה, כשהיה כועס על מה שאומרים, על איך קוראים לו שחר. יהודי חשוב, אבל שרצי את השם. מי זה? מי שאמר עם הספר? מי אמר עם הספר? החלה, כן. זה לא סתם החלה. אבל הוא היה כועס, כן, על זה. אבל אנחנו לא עם של מוכרי ספרים, כן, או כותבי ספרים, עם הספר. אנחנו עם שמי שנתן את הדיבור שנכתב בספר. העיקר של תורה שבעל פה, קודם לגמרי על התורה שבכתב. זה אסון שקרה, שהחליפו את הספר, כן, זה סדוקי. הקדוש ברוך הוא לא ברא ספר, הוא אמר. ומכיוון שהיה צריך לא לשכוח, אז נתן פקודה, כתוב, כדי לא לשכוח. אבל הנביא אומר, זכרו תורה משה רבי. נכון? זכרו תורה משה רבי.
הרב אומר לתורה, שיש מבינה של תורה שמכתב
של בלתי נעד תורה שבאת, ומכתב של האין סוף
שמתגלה לסוף.
לפי דעתי זה למחר. זה למחר?
יש.
אני רוצה לומר, זה נושא אחר. יש בכתב יותר מבמחשבה שלי. אבל מצד אחר יש במחשבה שלי יותר מבכתב, כן? יש תארי חינוך, אבל זה לא הנושא. הנושא שעיקר המהות של האותיות זה לא הכתב. אני זוכר למדנו את זה בשבוע אחר, ייתכן על השבוע, השבוע שעבר. מה שכתוב בבקמה, כן? מי שמביא ראייה מהספר ואפשר להביא ראייה מהקבלה, איש מפי רבו, כן? אז מותר, אף על פי שזה אותה דעה, זה בסוף פרק ראשון של בבקמה על ארבעים חסר אחת, כן? של המקום. אחד אומר, שכחתי את הגרסה בראשיים, אחד אומר, שמחתי מרבי, שארבעים יקנו, זה רק טל מקום. אחד אומר, אני רואה את זה, קיללו אותו. אחד שבוחר ספר תורה מת על ספר תורה חי, שכחנו את זה. כל המחלוקות שבעולם באים מהספרים. נכון? כפי זה.
בספר
סיפור. כי בכל ספר יש שלושה בחינות. יש הספר כמו הסופר רצה לכתוב אותו, רק הוא יודע. והספר כמו שהקורא קורא אותו, רק הוא יודע. והספר כמו שהוא. ויש הרבה נושאים שיש לנו, דעת התורה, דעת משה רבנו ודעת הקדוש ברוך הוא, באותו בספר. זה מובן. ולכן זה נושא קצת אחר. ברור שאנחנו חיים בתקופה של ירידה, מאז יציאת מצרים. נאמר, מאז סיום דור המדבר. ולכן אנחנו צריכים ספרים. בלי ספרים אי אפשר ללמוד, כן? אבל זה סימן של ירידה. אפלטון היה אומר כבר בתקופה שלו, זה סימן של ילדות של מין האנוש, שצריך לכתוב כדי ללמוד.
ואני רגיל לומר לה, אני אספר לכם מתי זה התחיל בשבילי, לומר לה לתלמידים. אני זוכר כשהייתי מורה צעיר, לפני הרבה הרבה זמן, ופעם בכיתה שאלתי מישהו לחזור על השיעור הקודם. אז הוא אמר לי בחוצפה שלמה, אבל הוא היה צודק, כן. אתה המורה, כשאמרת את השיעור, היו לכם רשימות, כן? ואתה רוצה שאני התלמיד, אני אגיד מה עושה את זה. אז מאז אין לי רשימות. טוב, עכשיו מוכרח שיהיו לי ספרים. יש לפי דעתי, ושמעתי את זה ממישהי, אני לא זוכר, אבל זה שמעתי. יש בכתב משהו יותר יפה מבדיבור, זה הפיוט של הכתב. בכתיבה יש צד של פיוט, שקשה מאוד לבטא את זה בדיבור סתם. זה מובן מה שאני אמרתי? לא? לא
חזרה?
תראה. יפה, יפה. זה חידוש. אבל אתה רואה שהחידוש זה בעל פה. כן? כן, אבל נדמה לי שהמחשבה תחילה של מגלה התורה זה לגלות בדיבור ולא בכתב.
דיבור הוא הדילוי של המחשבה, והכתב הוא הדילוי
של המחשבה. לא, העיקר התורה, וידבר אלוקים ויאמר אלוקים. ושוב אני חוזר על זה, צריך לבדוק במקורות. יש מצווה אחת לכתוב ספר תורה. זה מצווה בין המצוות. כן, מה אמרו החכמים? בראשית נאמר מאמר רבי. למה אמרו את מה? תראה את מה שאומר המהר"ל על ועשרה מאמרות. למה לא היה אפשר למה ויאמר אלוקים? אבל מסביר יפה שמה, זה מה שאומרת הגמרא בראשית נמי מאמר רבי, והמפרשים מפרשים את זה לפי המילה ארשת שפתיים. טוב, אם אנחנו אומרים שבראשית לא היה מאמר, אז אי אפשר להגיע להסבר של ברוך שאמר והיה העולם. וההבדל בחוכמת יוון, בחוכמת ישראל, שלפי חוכמת יוון, העולם נברא דרך הלוגוס, הכתב. בחוכמת ישראל דרך במאמרו ברשעתים. זה נברא, זה ההבדל. כי מאחורי הדיבור יש מישהו, מאחורי הכתב. תסביר אולי, אז יורד. לא. תשמע, כשהפילוסופים היוונים הקדומים התחילו לייסד את הפילוסופיה, זה מתוך כפירה לאלילות. וכשמתייחסים לאלוקות, הפילוסופים הקדומים, הם מתייחסים לאלוקות ולא לאלוקה, למישהו. ולכן הם נוטים לומר שהעולם נברא דרך, אין מילה בעברית מקראית, איך מה שהם מגדירים כלוגוס. אז ביוונית לוגוס זה גם דיבור וגם היגיון. בלטינית כבר זה נבחר, רציו או רציו. אבל אצל היוונים ההבדל מתורת ישראל זה הכתב ולא הדיבור, זה כבר. תפסת את זה? כן?
כי... למה שזה לא יגיע
פה? מה? לא, לא, לא. כשמתייחס לבורא העולם, אצל הפלטו זה לא משהו, זה אלוקות. אתה תופס את ההבדל?
כן,
לא, לא. היא הכתב מורה על הבלתי פרסונלי של החוכמה. הדיבור מורה על מי שאמר, יש מישהו. כי מאחורי הכתב, המישהו הסתלק. נעדר, לא מאמינים בו, מאמינים בספר. וזה המכשול של הזדוקיות. כשמדובר ביהודי מאמין שיש לו ספרים, אז הוא מאמין שהספר נכתב על ידי מישהו. אבל זה אמונה. זה מובן. תשמע, רוב המרצים באוניברסיטאות, בישראל, באוניברסיטאות היהודיות, כן? יש להם איזה מין סכיזופרניה רוחנית. מצד אחד, הם מאמינים שמישהו נתן את התנ"ך. מצד שני, לא מאמינים שמישהו קרא את התנ"ך. התנ"ך נמצא כגניוס, כחוכמה של הגניוס של ישראל, כן? סופיה, נכון? וזה המחלה של הצדוקים. וזה כבר בימי בית שני, זה המחלוקת בין חכמי ישראל וחכמי יוון, זה על אותו נושא. לכן צריך להיזהר מהפה ומבחוץ, איך אומרים? ולחוץ, כן? אז אומרים, אנחנו מאמינים במי שהיה מהפה ולחוץ. הם מאמינים, הייתה בדיחה בין הליטאים והפולנים, כן? שהפולנים אמרו מהליטאים שיש להם עירת השולחן ערוך. והליטאים אמרו מהפולנים שיש להם עירת השם, אבל זה עבודה זרה. רק כדי כך. זה בדיחה, אבל זה לא כל כך בדיחה. צריך להיזהר מזה. אז זה ההבדל, לפי דעתי. אז שוב, אני חוזר. כשאומרים כי הרמב״ם היה יהודי, שוכחים שהרמב״ם היה יהודי, אז כשיהודי מדבר על עניינים של פילוסופיה, זה יהודי מאמין שמדבר בזה. אבל כשאריסטו מדבר, זה אריסטו שמדבר. וכן הלאה. כשיהודי מדבר, יהודי מאמין מדבר על הערך של הכתב, זה הכתב שמי שאמר וכתב. אבל אני התייחסתי להבדל בין... יפה, נכון, כן.
לא
אכן
כשאני
אמרו
כבר את העולם, הוא קרא
בתורה. נכון, בתורה שמי כתב, לא, זה של היפה, היא במקומה, כן? ויש גם כן נדרש שאומרים, אומרים, שישכחו אותי, אבל שלא ישכחו את תורתי. אבל שישכחו, צריך להיות איזה שכחה. ומכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים, אף אחד לא יכול לזהות. וזה הכוח של הליטאים. יש סכנה של עבודה זרה, אם אתה מתחיל לזהות, אולי אתה מדבר על אליל, כן? ולכן מוטב להסתיר. אבל אם אנחנו לומדים את הנושא, צריך להגיע לסוף של העין. או יש מישהו שאמר, או אין מישהו. אני אתן לכם דוגמה אחרת על אותו, על אותה שאלה שנפתחתי, זה חשוב מאוד. יש שתי אפשרויות לתת את ההגדרה של האדם. או חי המדבר או חי המשכיל. אז בדרך כלל הפילוסופים בוחרים בחי המשכיל. הרבנים בוחרים בחי המדבר. מה ההבדל? זה אותו הבדל. כי דרך השכל כשכל לא ברור שיש מישהו, אבל דרך הדיבור ברור שיש מישהו. אז חי המדבר זה הבסיס של המוסר. חי המשכיל זה הבסיס של הפילוסופיה. אין בסיס של המוסר. מכיוון שאין מישהו בנפש המשכלת. יש מישהו דרך הנפש המדבר. אתם רואים, זה הבדל תהומי, כן? מה? מכיוון שהבריאה כבריאה בפני עצמה, אז יש לה כוח משלה. וזה הכוח של חוקות הטבע. חוקות הטבע זה כבר עולם שלם שמתפקד מעצמו, כן? וזה המסווה של הטבע שמחסה, מסתר את מי שאמר וברא את ה... אז אתם רואים שזה דווקא הנושא שלנו. מיוד לבד זה הנחשות. צריך להגיע לאותה כוונה, לנחש את גילוי היוד דרך, מאחורי אבב, דרך אבב. ויוד זה רומז להוא. וב זה רומז לשמו. ולא לחינם שאנחנו חוזרים כל פעם, הוא ושמו אחד. אבל המכשול הוא ככה, אני אסביר את זה מבחינה קצת פילוסופית, תגידו לי שזה מספיק ברור. אני רוצה רגיל להסביר את זה ככה. מה שמגלה, מסתר. כך אומרים. מסתיר, כן. מה שמגלה, מסתיר. ולכן בגילוי יש סכנה של עבודה זרה. אם אני לוקח את הלבוש שהוא גילוי במקום מה שהלבוש מגלה. אז הטבע מגלה את הבורא. אבל בטבע כטבע יש המכשול, שמה שאמרנו. ולכן מדברים, כשאומרים הוא, מתכוונים לאלוקות מבחינה בלתי פרסונלית, ולא האלוקה. כאן נראה דווקא את ההבדל, כבר הרב רמז בשיעור הקודם, בין אל, אלוקה, אלוקים, האלוקים, זה בחינות שונות. אבל לפי אותו נושא, החלוקה בין חכמי ישראל והפילוסופים, זה החלוקה בין האלוקות והאל. אני יודע לפי ניסיונים שבעולם של התרבות הנוכחית, התרבות המערבית, יש איזו בושה לדבר על זה. לדבר שאנחנו מאמינים במישהו. אז מתרגלים לדבר כאילו מדברים רק על משהו, האלוקות. כן? ואתה מבין אם אתה מבין.
זה...
נכון. ואני משוכנע שליהודים שהיו בתרבות הנוצרית בפרט, למזלי אני נולדתי אצל המוסלמים, אבל אין לי כל כך אותך רתיעה, כן? אבל אני יודע את זה מהניסיון, שהוגי דעות יהודים שהיו בעולם התרבות הנוצרית מפחדים מזה. אבל איזה בושה. זה לא סיבה מכיוון שהם מאמינים באליל שלהם, שאנחנו לא נאמין באל שלנו. ויש פסוק שאומר, אבל זה רק דרש. לא תעשו חן לשם אלוקיכם. יפה, לכן אנחנו אומרים רק בלשון נסתר. הוא. אסור לבטא את השם. זה יותר מבושה, זה, איך אומרים את זה בעברית, זה נעלם ממנו. זה העניין של צניעות, אבל מה ההפך של הצניעות? חוצפה. לא, זה עניין אחר.
זה אסור.
עזות. זה אסור, כן? ברור, זה ברור, אבל הכוונה היא ברורה. מי שאמר והיה עבר. ולדבר על מי שאמר היה עולם בבחינת אלוקות בלתי פרסונלית, זה המזווה של הפילוסופיה, זה המזווה של הכפירה. כל פילוסוף כפילוסוף הוא כופר בעיקר. זה, אצלי זה בלי שום יוצא מן הכלל. אבל זה קורה שמאמין הוא גם כן פילולוג. אז צריך להבחין, כן, אם מדבר כמאמין או כפילולוג. אבל לרוב הספרים שיוצאים מהאוניברסיטאות יש בלבול גמור בין שתי הבחינות. רק במרכז הרב, בתורת הרב, היה אסור לערבב את שני העולמות האלה. או זה, או זה. כדי שזה יהיה ברור. זה מובן מה שאני אומר. אני לא מכיר בעולם הישיבות שיטה אחרת משיטת הרב שאסר לערבב, אם זה במוסר, אם זה בפרשנות, אם זה לערבב שתי עולמות האלה. או זה פילוסופיה, או זה תורה. אבל מה ההבדל? זה אותו הבדל. או יש מישהו, או יש חוכמה. סופיה. טוב, אני לא יודע למה הגענו לזה, אבל זה היה צריך כמובן. כנראה, כן. שאני זוכר השיעורים של הרב שאמר, יש חוכמה של האמונה, אבל מי שמתבייש, האמונה של החוכמה, הוא כבר נמצא בעולם אחר היום. מה השעה עם כל זה? זה כבר גם. אבל אולי בקצרה אני מזכיר את העיקר פה, זה המעבר בין הנסתרות והנגלות. הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבננו. המעבר זה אותו מסך שיש בין בריאה ויצירה, בין בינה בתפארת. אז היוד מתפשט דרך עבר ומתחיל עולם הטבע מבחינת השם, כן. זה שם דתגליה. אז פה יש המקום של המום, כל מה שאמרנו, והמקום של הבחירה, ומקום מוכן לתיקונים. טוב, אז בשורה הבאה, אם יחד שנתקדם על כל העניין.